que no te va, que no se va. Ni el hambre va. Ni el hambre va, ni el hambre va, ni el hambre va, ni el hambre va. לא היית בתפילה, לא היום, לא אתמול, לא שלשום, אמת? זה מפני שאתה חבר שלי, לכן אני מרשה לך לומר את זה. יש לך, על מה שיהיה לי אותך בתפילה, אבל הכל יהיה בסדר. אתה הרי לא רוצה שאני אעשה איתך את החשבון שלי ברדיו, עם הבריחים אני נזהר. הצדק הזה, מה קורה? יש לך מישהו חסר לו? תן לו שם. הצמד הזה שמהלל בהודעה בחנוכה נתפס כמובן בצורה בלבטית, וזה לא ככה חלה בדברה, שיר ושבחה, מיני מילים כאלה. אז זה כמובן נכון בדיבורים לא רציניים. זאת אומרת שכשאתה מדבר במילים נרדפות או משהו כזה, אז אתה אומר את הדברים האלה ביחד. אבל כשאתה מדבר בצורה מדויקת, אז אתה מבקש הגדרה לכל דבר. זה כמובן קשור לשאלה כללית יותר, הרבה יותר כללית, בפרשנות המקרא. רבי יוסף קמחי, אתם מכירים אותו? מי היה? אני אמרתי רבי יוסף קמחי, מה אתה אומר לרב דוד קמחי? אז אבא שלו. רבי דוד קמחי אומר בשם אביו, אביו זה מהפרשנים המקראים הראשונים הגדולים הבסיסיים, שהוא חידש את אותו מושג שנקרא כפל העניין במילים שונות. והרבה מליצות בדברי הנביאים התפרשו על ידי הדבר הזה. מי היה מישהו מהאחרונים שעשה שימוש גדול בכלל הזה של הקמחים? מצודות דוד. המצודות דוד והמצודות ציון הלכו בעקבות הפרשנות של הרד"ק, והם אמרו כפל העניין במילים שונות בהרבה מקומות. יש לזה גם רקע היסטורי. צריך כמובן לזכור שבתורה אין דבר כזה, אבל נדבר בדברי הנביאים. מה קורה היום כשאתה לומד בספר ויש איזה משפט או איזה יסוד שלוקד אותך? מה אתה עושה? טכני, מה אתה עושה?
מסמן.
לוקח קו, כותב, מותח קו. דבר עוד יותר חשוב, זה שני קווים. עוד יותר, סימני קריאה על יד, זה משפט, משפט יסודי מאוד. זה כמובן פטנט כמעט בין ימינו, בגלל הדברים מאוד טכניים, המציאות של ספרים וכדומה וכדומה, ואתה יכול, כשספרים היו יותרים, בני אדם היו נזרים לכתוב בגריון או בשולל. אבל מדוע? יש לך טקסט. אתה עם הטקסט הזה יכול לשנן אותו, ללמוד אותו, להעתיק אותו. כשפועל מדבר בעל פה והוא אומר איזה רעיון וזה מדבר אליך, סוף סוף תחזור פעם שנייה, תראה לו תעשה את זה. כשמדבר עם חברותה, כשמדבר עם רב בשיעור וכו', אתה יכול לבקש ממנו, אני מבקש לשנן את זה, אני מבקש אולי לחזור על זה כדי שהדבר יחקק בלב. אבל כשהדבר הזה נאמר בנאום באמצע, אין אפשר, אמר הוא כבר ימשיך לדבר הלאה, ואתה אומר איך הוא אמר, איך הוא אמר, ואתה מבקש שיחזרו בפניך, ולא תמיד אתה יכול לקלוט את זה. זו הייתה הבעיה של הנביא. הנביא דיבר בעל פה ומסר מסרים ומצא כל מיני פרטים שיסבירו את העניין. זה היה נחמד. אבל דברים שבעל פה יתר שאין לו מה בכתב, הם נהנו בעל פה ובית הולד גם בעל פה. אז מה עושים כדי שהדיון יהיה מרשים וכדי יקרה בלב? כאן מוזר יותר מאוד הפטנט של הקינקים ומה שבא בעקבותיהם, כפל העניין במילים שונות. זאת אומרת, תפסת את הרעיון, תפסת את הרעיון, אבל כדי שהוא ידבר אליך, אתה משנה לזה, אתה עוזר על זה, אבל אתה הרי רוצה שזה יישאר במסגרת המסרים שאתה אומר, זאת אומרת, את אותו עניין בכל מיני וריאציות, כך נולד לדבר הזה.
זה בעצם כל הרבה מהתקבולות.
או, זה ממש, קבל הים המשלון, זה עניין תקבולות. כי למה הם באות? הם באות, אמרת, רוב העניין, זה לא קורה, זה מי שאמר קבל הים, אמר, כל התקבולות זה הבור שלהם. איזה בעיה, נניח, נאמר, ציבורית, איזה בעיה קיימת לפני הנביא גם אחרי שהוא נקט, או גם של הנועים בנימין, כשהוא נקט בפטנט הזה. זה יכול להיות גם בעיה מתודית, דידקטית.
יש קצת הבדל בין שתי הנקויים.
הוא לא מספיק. מה היה הבעיה? מה היה מבחינה מתודית?
משעמם.
הוא לשיטה למיניהם.
זה משעמם.
נכון. כשיש לך כיתה לא הומוגנית, כשיש לפניך תלמידים מהירי תפיסה, תלמידים שקלטו טוב, ויש תלמידים שהוא מבקש פעם נוספת לדבר על זה. אז ככה, אז אם אתה אומר כל הזמן רעיונות חדשים, זה נחלת כולם, אבל אם אתה אומר רעיון שתפסו כבר, אז הכישרונים בכיתה משתעמם, מה כבר אמרת, דבר, מה אתה חוזר עוד פעם על הסיפור הזה? זה טוב כמובן בשביל מי שלא, לא תפס. זו הייתה הבעיה של הנביא, שהיה מדבר לכתחילה לפני ציבור מוכר, ביניהם כישוניים מאוד, ביניהם מהירי תפיסה, ביניהם אנשים יותר איטיים. איך יוצאים ידי חובת כולם? זה הפטנט. הוא אומר את הרעיון בכללותו, וכולם תופסים אותו. מי שהוא יותר איטי בתפיסה, אז הוא חוזר על הרעיון, אבל כדי שזה לא ישעמל לשומעים, אז ממילא הוא גיוון את העניין, והגיוון הזה לקט בחידושו גם את האחרים. אז האיטי, מי שהוא בינוני בתפיסתו, אז הוא שמע את הרעיון כולו, והוא לא יכול היה לדקדק מה הוא עושה בפעם השנייה.
הוא
עושה
בתיאור
פשוט, אתה אומר לי בפשוט בתיאור, זה לא לגמרי מציני, לגמרי לא פשוט.
לא,
אתה כן פשוט, יש פה אנשים ששמעו. הרעיון הוא זה שאני צודק, אמרת עכשיו, לא שאני שומע, אתה אומר, לא יכול אפילו לזכור מה שאמרת. אז זאת אומרת שדבר שאדם מוציא בפנים, יש לו משקל גדול מאוד בדבר הזה, ואתה צריך למצוא את דרכך בין הטיפות בדברים האלה. אז, מי שהיה ביסוד של כפל העניין במילים שונות, לא דקדק לומר מה הבדל הבריאציה הראשונה לשנייה. קצת על הדרך, קצת על הדרך, שדיברנו בהתאמיות אחרות על הגישה של הרמב״ם בפירוש משלי אבוריה. הרמב״ם נקד דוגמה של סולם יעקב מדוגמה אחת, שכל מרכים בנזכר הוא בעל משמעות, לא רק עמודים אלא גם הסדר, למה מלאכי אלוקים קודם עולים ואחר ירדים, אז רש"י פירש את שהוא פירש, אבל זאת אומרת שהוא דוקה בכל מילה. לעומת זאת, ניקח למשל משל הקרב, משל העיקר בישעיהו, ישעיהו וישעיהו חפד, אז ויעזקהו ויסקלהו. אז היום אנחנו יודעים בהלכות עבודת האדמה מה ההבדל בין עיזוק לבין שיקול. גם אם אנחנו לא יודעים, אז נניח האקדמיה או מישהו ממונה על זה בעולם החקלאות, קבע פעולה הזאת נקראת עיזוק, פעולה הזאת נקראת סיכול. אבל מה גם... התשובה שהרמב״ם ישיב, לא דווקא, הכוונה הייתה שהכרם הזה זכה לטיפול מקסימלי. טיפול מקסימלי כולל איזון, שיקול, מדרגות, טרסות, כל מיני דברים שקשורים לעבודה. התכלס הייתה אחת, שאתה תבין שבעל הכרם נטע פה את הדבר הכי משובח, והייתה לעשות עלווים, והיה דרושים. קלטת את זה, קלטת את העניין. על הדרך, אני אומר לי בצורה מבודחת, שבשבת הגדול, אחד הרבנים דרש דרשה ארוכה מאוד, כמובן בהלכה, בהגדה, ובסוף הוא עורר את הציבור שיביאו מאות ומאות חיטים שיש עניים רבים שזקוקים לזה השנה. ושוב אני אומר במאמר מודע, אז הוא חזר הביתה, שאלה איתו שלו מה קרה. אז הוא אומר, היוקר האמיר, הוא היה צריך לעורר את הציבור, אז הוא שואל אותו, נו, זה עזר? זה אומר, עזר חצי. נו, חצי, הוא אומר גם, מה החצי? החצי שאני מוכנים לקחת, אם השירים מוכנים לתת, זה עוד דבר. אז ירד מהרדשה, הוא שואל את הילד, הבנת? אז הוא אומר, הבנתי קצת, הבנתי שצריכים לתת דמי חיטים. הוא אומר, רואי, אתה הבנת יותר מאשר כל הלוגים הללו שלינו את הרמב״ם שרציתי זה לומר זה. אמר הרמב״ם, אם אתה אומר שבייס לעשות עמים בייס גאושים, זה, הבנת את העניין. תיעזכר ויעשה כלל, הוא עושה לתפר את העניין למשוך את הלב וכו' וכו'. זה הרמב״ם את הדוגמה הזאת לא הבנת. אנחנו יודעים את זה בשביל להבין את הרמב״ם. הרמב״ם הזה הוא רמב״ם, אבל מה נעשה? והרמב״ם לא השאיר לנו הוראה מתי? הוא לא השאיר הוראה מפתח איך אני יכול לדעת מהם המשלים שעליי לעיין בהם כדי לדעת את כל המרכיבים, ומהם המשלים שבהם זה הולך ככה על בערך, על הרעיון, על מה שאתה אמרת. אז אני לא יודע ליישב את הרמב״ם בזה, למה הוא עשה את זה, ואני גם לא יודע מכאן ולך איך לעשות. זאת אומרת שאתה לומד, אז אם אתה עושה ללב בסביבת הרמב״ם, מה לעשות במשלים? אולי זה באמת רק לתפארת. הרמב״ם דיבר את זה על משלים, לא על מקבילות. כנגד האסכולה הזאת, שיסודה כאמור משיטת משפחת רד"ק, משפחת קמחי, לכפל העניין במילים שלו, קם האסכולה אחרת, והנציג המייצג שלה זה המלבין, שהוא לא קיבל את התזה הזאת, והוא השקיע הרבה מחשבה והרבה מאמץ אינטלקטואלי בשביל לומר הבדלים דקים בסוגיה שאנחנו יודעים, עליהם והודעה, שיעור שבחה, עליהם וזירה, מה כל הדברים כולם האלה. ההנחה היא שבאמת בשפה יש לדבר הזה שורשים, שאתה יכול לומר מה זה, שיר מזמור. אז התפלפלנו כבר בהזדמנויות אחרות מה ההבדל בין השיר לבין המזמור, אלא בניואנסים כל מיני דברים כולם. אז כאמור, הנחת, נדמה לי שמבחינה מסוימת יכולה ללכות את ליבנו התפיסה שאין בדברי הנביא סתם. אז גם יש מקבילות, הוא בצורה מאוד מאוד מעודנת, הוא בחר כל מיני משגים שלאדם הפשוט הבין את הרעיון, גמרנו את הסיפור. ואילו לאנשים ברמה ביקשו להבין טוב יותר את הדקויות ונהנו מאוד מההברקות שלו, איך זה ככה ואיך זה אחר וכולי וכולי. ומכאן כמובן נגזרות מסקנות רבות מאוד בפרשנות התנ״ך ובפרשנות דברי חז"ל. אם אני מעתיק את זה גם דברי חז"ל, אז גם דברי חז"ל לא תהיינה סתם מליצות. אקח דוגמה שעולה בדעתי עכשיו. הגמרא בעבודה זרה אומרת שמה עושה הקדוש ברוך הוא גם סדר היום שלו, אחד הדברים הוא משעשע עם הצדיקים בשעה מסוימת. שנאמר, אולי תאותך שעשוע. זה נשמע לנו, נדמה לי שיש שם שעה אחת שהוא משתעשע עם הלוויתן. כל מיני כאלה תעסוקות מוזרות. האמת היא, לומר שעה לא, אני מדבר עם חברו על בעברית, אני אגיד לומר, הוא משתעשע איתו בדברי תורה. מה, דברי תורה זה שעשוע, זה תעשויים, כוברות. אז אם חז"ל השתמשו במליצה הזו, הייתה להם כוונה מסוימת שיש צד של שעשוע. אני אגיד לכם רק בחצי מילה, אני לא אכנס לנושא. הרב הוטנר הסביר ששעשוע, התינוק המשתעשע, יש לו סגולה נפלאה. אין לו הרגשה של זמן שהולך לאיבוד. אין לו בך אלא שעשוע מלבד משתעשע בפעולה שנעשית בשעה מסוימת. ולהשתעשע בדברי תורה, הכוונה היא שברגע זה אין לך שום דבר בעולמך, פרט לשעשוע. רק יש לך את השעה הזאת, דבר שנתפס אצלנו כדבר תפל של שעשוע, מתברר שעד רבה. זה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד בסיסי, שאין לך בעולמך אלא שעשוע בלבד, דהיינו בלי לפנים ובלי לאחור. עכשיו אתה מדבר בדברי תורה וזו יש בתורתך שעשוע. אז זאת אומרת אז אני לא יכול להגיד זה מילים ככה מה שבא לו. כל דבר חצוב בצורה יסודית מאוד, וזה גם הנושא שלפנינו. וכבאום לשמונת הימים בעלי בהודעה או להודות ולהעלה לשמחה גדול וכו', אתה צריך לומר שכל אחד מהם זה הגדרה בפני עצמו, ואתה צריך לומר מה זה בין כל אחד ואחד, וזה בדיוק מה שהרפוק עשה כאן לפנינו. אז ראינו שההלל ייחס אותו למסקנות ההיסטוריות של הפגישה עם התרבות היוונית, לא רק למסקנות אלא גם לנגזרים מן הדבר הזה. ואחד הדברים שנגזרים זה שיש נקודות חיוביות בעצם המפגש, והחיוב בא לידי ביטוי גם בעצם הכוח להתמודד. זאת אומרת, אתה נפגשת עם איזה דבר ופתאום מבריק לך העניין הזה בצורה יותר בהירה מאשר היה קודם. אחד הדימות השכיחות אצלנו זה ללמוד עם חברותה. מה קרה עם חברותה? אתה לומד עם עצמך, אז נדמה לך זה מסודר. למה אנחנו שדף? כי גם כשאדם לומד עם עצמו הוא משתדל לבטא בשפתיו. צריך להגדיר ולומר, אם יש אוזן קשבת נוספת, אז האוזן הזאת מאלצת אותך להתנסח בצורה בהירה, ופתאום אתה מבין טוב יותר את מה שעצמך הבאת קודם בצורה עמומה. כשאורות הקודש התחיל להסתדר בדפוס, אז היו דיליונות בדפוס, אז הרב קוק היה מקבל אותם מהנזיר, כמובן לא כרוכים עוד ככה, או הלהגה, או איך זה נראה. אז למדו במכון הרי פישל ממש גדולי עולם, רב שאול ליברמן, רב פויל קוק, רב שימסטרליס, המבחר של המבחר של מי שאחר כך היו ראשי ישיבות, ראשי אנציקלופדיה תלמודית, מבחר התלמידים של הרב קוק. והרב היה אומר לפני שיעור באורות הקודש, והוא התחיל בעמוד א', זאת אומרת את המאמר הראשון, ואחר כך הוא אמר, אני לומד את עצמי כשמלמד את זה. זאת אומרת, זה המחמאה הסמויה שיש פה. הוא אומר, אני כתבתי דבר ואני עצמי לא ידעתי כמה זה טוב שאני אומר, ופתאום אני יודע זה שאני אמרתי, אז התברר לי טוב הדבר הזה, ואני הבכתי גם את האחרת בדבר הזה. מה פרוס, אתה לומד את עצמך, לא ידעת קודם, אלא כשאתה מנסח את זה. אז כשאתה אומר שהפגישה עם היוונים, עם היוונות, גם חידדה את ההרגשה האישית שלנו. גם כאן אנחנו פתאום הבנו טוב יותר את היהדות, כי היהדות הייתה צריכה להגדיר את עצמה ולהתנסח, ועל התופעה הברוכה הזאת, שכמובן עשתה לנו הרבה בדמים וכו' וכו' וכו', אתה אומר הלל והודעה, והקטע הזה הגענו. ובשורה ה-15 היא ראשית העמוד, בהלל והודעה. והודעה היא על ההצלה הזמנית מהחורבן, שהיה צפוי על ישראל מידי רשע של היווני, כלולי השם שהיה לנו. עכשיו תעזור את החשבונות ההיסטוריים, תעזור את החשבונות של ההתמודדות עם התרבות היוונית, סתם! אם נשמעי דיון עשו צרות, אני רוצה להגיד תודה על ההצלה שהייתה באותה תקופה, בלי חשבונות לטווח ארוך. אז לא הייתה הצלה הזמנית, הזמנית לגרנאי לזמן ההוא. אומנם, ראויה הייתה המטרה של קביעות אלו הימים הטובים לקובעם גם כן במשתה ושמחה. וכאן הוא מוגש לשאלה שהתחלנו בפרקים הקודמות, יש פרוצדורה פחות או יותר מקובלת איך קובעים יום טוב. יום טוב יש לו משמעות שמה שלומדים, לובשים בגדים לבנים, אין לכם זה אחד הביטויים. אבל זה לא רק זה, למשל, לגמרא בשבת, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מרובד, אגב, זה תהיה דוגמה של יסודות בהלכה למה שנקרא מקביל. כשאתה אומר, וקראת על השבת לקדוש השם מכובד, איך אתה מפרש את זה פשוט? קדוש השם זה שם נרדף לשבת, אז לשבת קוראים עונג, ואתה קורא לזה יום מכובד בפועל, יום שצריכים לכבד אותו. חז"ל אמרו שקראת על השבת זה שבת רגילה וצריכים להתענג בשבת. בקדוש השם יש עוד יום שמכונה שבת וזה יום הכיפורים, אבל בו הרי אי אפשר לאכול, אז מכובד כמדר בשוט נקייה. אז זאת אומרת, הרי לך דוגמה איך גזרו מההלכה את הדברים הללו. זה כמובן דוגמה, כאילו אתה, למעשה היה מגיע לקדוש השם גם כן עונג, אם אני אומר שההגבלה, אלא אני חושב, סיפרתי לכם כבר, דבר זה שמעתי הרב גולד, הרב גולד היה ראש המחלקה לתורנית, על כל פעמים בסוכנות, ובמסגרת השנים הראשונות של אחרי הקמת המדינה, הוא נסע בכמה מקומות, היה איש נכבד מאוד, ומזימתי כוח נאום נפלא מאוד. אז הוא נסע, יש הספט של רב של עובד שיט עליו. אז הוא הגיע לטוניס, לאחת הערים בג'רבה או משהו כגון זה. את זה אני לא זוכר בדיוק, הוא אמר לי איפה, שאמר בו בגללי. והחל אז, זה היה בתקופת יום הכיפורים. יום הכיפורים שלה להיות בשבת. אז הוא כמובן בכל אישיות מאוד מכובדת, היה עורך של הרב. קיצר הלך לבית כנסת והוא היה מאוד בעל כוח ביטוי, הוא סיפר לי גם את זה בצורה מאוד דרמטית, והוא התעניין בכל המנהגים המיוחדים שיהודי אשכנז לא הכיר. והנה אחרי שאמרו כל נדרי וקיבלו את יום הכיפורים, תבדקו אחר כך עם מה שמו של התוניסאי שלנו, אם זה מופיע שם בספרים של המוסקו. קיצר, כל הקהילה מסתדרת והולכים אחרי הרב מחוץ לבית הכנסת. הכל היה מאוד אקזוטי, אז גם זה היה, הולכים, כולם לבושי לבן, תליתו, הולכים לבית של הרב. האם לבית של הרב, השולחן ערוך, השם שלו לא שקע, השולחן ערוך בטוב טעם, המאכלים, בכלל לא מבין מה הולך פה, אבל היו כל כך הרבה שולחן אותם גם. בקיצר כולם מסתדרים מסביב לשולחן, והרב מוזג לעצמו כוס יין. הרב הזה, הרב גול, הכי בלבו, תעשות אותי מתדיסאי, אני לא יודע חוכמת, השמש עובדת לשקוע, יום קיפר לא מעניין אותי מה שהם יעשו. ככה הולכים בלבו, הם הולכים לשתות לכל משהו, מוזרים היו אתם מהר. הוא לוקח את הגביע ביד, ואומר, מה אומר? כיוון שהיום שבת, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, זה יכול להיות יום השבת לקדשו, אז צריכים לקדש על הלילה. אבל מכיוון שכתוב בתורה, תנו את נפשותיכם, אז אנחנו לא מקדשים. ומחזיר את הגביע למקומו, וכל הקהל מסובב לשולחן והולכים להגיד כל מיני.
צדק יש לו
מידה חצי שיעור. עוד פעם?
צמח צדק מסברה שאולי מידה חצי שיעור יהיה
אפשר... שמענו כבר את הפטנטים הללו, קונה חוכמה לך כאלה, אבל עובדה היא שאף אחד לא עשה את זה, למה יצא? זה רק כמובן מראה על תדביקות בשבת. היה יהודי אחד, אני לא מתעלה לדבר מישהו, שיעור הוא שבת. אז הוא היה מלקק את המלשון את השפתיים, השבת, השבת, כמו אחד שיש לו שומן מהאוכל, הוא אומר, השבת, אמר את המילה שבת בכל הפחות ילקק את השבת. אז זה כמובן מגדיר שקראת בשבת עונג לקדוש השם מכובד. אז חז"ל פיצלו את הדרשה הזאת ואמרו לקדוש השם מכובד, וזה יום הכיפור שאתה מכבד אותו בכסות נקייה. אז מאכל ומשתה זה הדבר הרגיל הצמוד ליום טוב. אז אם כתוב כבר הוא לימים טובים בעלי הודעה, זה כאילו דבר שוברו בצידו. לימים טובים זה בשביל לעשות שמחה. באמת ברמב"ם בהלכות חנוכה הדברים קצת לא כל כך ברורים, משמע שכן יש איזה עניין, מה שדיברנו בפעם הקודמת, אם יש קצת מצווה לעשות או משהו כזה. אז הוא אומר, ראוי היה, אני חוזר, ראויה הייתה המטרה של שמית אלו הימים טובים לקובעם גם כן במשתה בשמחה. למה לא עשו את זה? אבל כדי שלא ייתה התורה, כי חמדת החיים ותענוגי בשרים שהצטיינו בהם היוונים, זהו הרכוש שהוא ראוי להיכנס בגבול ישראל בפתיחה הזאת. הוא בא לראו הנפתים אחר חומריותם, כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים. אז עכשיו אתם שומעים איפה כיוון המחשבה שלו הלך. אני אומר את זה לרקע. המילה משתה מופיע בתנ"ך מני 128 פעמים, ולמעלה ממחציתם במגילת אסתר. ההדגשה הזאת כמובן רוצה לומר ש... וכך גם בגמרא במגילה ובמדרשים, שלמה יש מצווה להפליג במשתה היין של פורים, מכיוון שהכל בא על ידי זה. זאת אומרת, כאן היה מקום לחשוב, היוונים היו לעצמם, הם היו עובדים לעשות חיים. למשל, אחד ההסברים לאיסור אכילת אחרי הפיקומן, מה כשארת המצא בבני בחחצות, האם נער, מה אתה עושה? ודיוק החושקים, תה, תה, עם סוכר, תה, בשבילה, תה, תצית, מה כל כך אתה רוצה את הדבר הזה? היוונים, אחרי שהיו עושים כל מיני מסיבות משפחתיות, היו יוצאים לרחובה של עיר, מכל בית שהיו כבר שתולים, והיו הולכים ברשות הרבים, לבית ישראלח, היו הולכים כל הזמן משרים ושמחים. הם מבטירים אחר הפסח והפיקומן לא לחזור להשתוללות הזאת. אני חושב שכבר סיפרתי זה פעם עם השושנה שושנה. זאת אומרת, כשיהודים שלא יודעים בדיוק מה זה, איך הם מקבלים ארבע כוסות והם דואגים שזה לא יהיה מיץ ענבים אלא זה יהיה יין חזק, ודואגים שיהיה שיעור חזון איש, אז אחרי ארבע כוסות כאלה לא בדיוק הוא הכי צלול. אז היה חשש גדול ש... פשוט הם יצאו מהמסגרת. אז הוא אומר, לעשות סעודה בחנוכה היה חשש. היה חשש, תראי, אנחנו הרי נפגשנו עם היוונים. היוונים עשו חיים, הם ידעו על לשתות. אז הראיה, מה הוא נזכור? מה נשאר לו מתרבות יוון? חיים. זאת אומרת, נמנעו בכוונה לקבוע סעודה, זו סברה מאוד אורגינלית, לא מצאתי מי שאמר את זה. שנראו בכוונה לקבוע את מסיבות חנוכה כדי שלא יגידו שאת החיים המופניים הבאים ידי ביטוי על ידי המשתה ושמחה ומאכל ושתייה שלמדו מן היוונים. אני חוזר,
למה צריך להיות משהו?
זה לגמור את הקטע, אבל נשמע מה שאתה מציע לתקן. ראויה הייתה המטרה של קביעות אלו הימים הטובים לקובעם גם כן במשתה שמחה, אבל כדי שלא ייתה הטועה, כי חמדת החיים ותענוגי בשרים שהצטיינו בהם היוונים, זהו הרכוש שהוא ראוי להיכנס בגיל ישראל בפגישה הזאת. זאת אומרת, אתה תיקח ביוונים דברים טובים, מה הקחתם? לאכול ולשתות. ובל יאמרו הנפתים אחר חומריותם, כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים. אנחנו הולכים בתרבות יוון, הרי הם אותו משהו שאתה הוא יודע זוהר, אז הוא אומר כבד רוח הדין אמנותה, הם שותים ואנחנו שותים. על כן המשפט העלה וסימן פה סימן שאלה שבכתב היד לא ברור, שמורה על ההכרה בחסד השם וטובו, על המחשבות הטובות אשר חושב השם על עמו מאכלתו. כי אותם הכוחות עצמם הרוחניים של יוון, שהתנעשו לקעקע ביצעתם של ישראל, הם עצמם יהפכו לסנגורים ולאמצעים אמרים יותר בגלוי לכל העמים הודה והדרה של תורת ישראל, וכבוד שם אלוהי ישראל אין האל להרד עמו משתה גשמי וחומרי. כי הסנגוריה וההיפוך לתורה של פגישה זו, מאיפה בא הפטנט הזה להוציא ניצוצות, להוציא דברים מן התרבות היוונית? אין מוצאה באורחות החיים העוליים של היוונים, שמהם ירחיקו חכמים וזל רואי האמת בכל מיני הרחקה. תראה באיזה עניינות טעם הוא משתמש בביטוי רואי האמת. איפה בא הביטוי? השם רואי לא יחסר. כשיש לך נעודי ש... כשנותנים לך אוכל, שעל מי מנוחות גילה עליני, אז הרואה זה זה שדואג לפרנסה, זה שדואג לקיום שלנו. אומר, רואה האמת חזל, הם דאגו באמת לפרנסה שלנו, אבל היה לך מקום לחשוב שבגלל הדאגה שלהם הם יפרנסו אותנו בלזיבות, בשופגניות, בפונשקס, בפיצ'ות. אז היה לדבר, למה פיצ'ה? כי זה חלבי. אני כתוב משמונורי, שצריכים לך מאכלי חלב. אני יכול למצוא לך מאמרים מצוינים שבגללו אתה צריך להגדיר את הפרסראי בפרסיה גדולה. אז הוא אמר, כדי שתבין שהפגישה עם התרבות היוונית היא לא על הרקע הגסטרונומי, כי אם יש יחס לדברים רוחניים של הרגשות שבלב, שיש בהם כבוד ותועלת, ההתמודדות שלנו עם תרבות יוון הייתה התמודדות על רקע עיוני, תרבותי. ואני יכול לדבר על, 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 על איפה אכן יש החוקיות בעולם, הסיבתיות בעולם, שהיוונים כל כך דיברו בה, קיבלנו את הדבר הזה. אז יש משמעות לדבר הזה, אבל הרחיק בכוונה, למרות שהיה ראוי, כי כך הדרך של כל ימים טובים שבישראל, שמבטאים את זה גם בשולחן של הבית, אנחנו כולנו יודעים, שאתה מדבר מסיבה משפחתית, שבת יום טוב. הייתה לי פגישה עם אישיות אחת מגדולי הגדולים של העולם הבוהמי שלפני 40 שנה. והיום חזרה בתשובה. אז כשגלגלנו דברים עליך היה אז, ברכי היה היום, אז היא אמרה לי, הדבר הראשון שעשיתי, שהתחלתי לחזור ליהדות, קניתי שולחן. בהתחלה לא הבאתי, מה זה חפקה של מצווה, מה זה? התברך שבעולם הבוהמי אין ארוחות משפחתיות. מה שצריכים אוכלים במדבר על דגל אחד, ואחר כך יעני יוצאים, אם כן, יעני פותחים שולחן, הולכים, אני יודע, שולחן סלוני, אבל שולחן, שולחן בלבטי, שכולם יושבים מסביב, ומפגש עם היהדות הדתית, פתאום ראיתי שיש בית, שיש איזו אמירה משפחתית, ואחר העיתונים, מה שאחי כמה יצדד, אנחנו גדלנו דרך הטבע, מה שאתה, מה, אתה לא חושב בשולחן ששרה, אתה לא חושב בקידש, למרות שאנחנו לא ממוסדים, אבל בשולחן של בית נדמה לי כך נורמל, יש מקום קבוע לאבא, יש מקום קבוע לאמא, יש מקום קבוע לילדים, כל אחד יושב, אם לפי גודלו, אם לפי זה כבר לא חשוב עכשיו, אבל מישהו יושב במקום של אבא, זאת אומרת, זה ממוסד. הדבר הממוסד הבסיסי הזה אומר שאתה באמת חוגג ומבטא את הימים הטובים, את המפגש המשפחתי, אתה מחוגג מסביב לדבר מאוד מסביב ממוסגר. אז החשש היה שאתה תמסד את זה בצורה שתתקרב לגישה היוונית. ואז הוא אומר, אז כאן למרות שהייתה סיבה שככה זה יהיה, נמנעו מלעשות את הדבר הזה. אומנם מצד חלק ההודעה, הרי מה אמר? העלה נקבע על המפגש ההיסטורי, במפגש ההיסטורי אתה מבקש להרחיק אותו מהצד של ההוללות כדי שהדבר לא יבוא לידי טעות. אבל מצד ההודעה, הרי מי שנעשה לו נס עושה קידוש, אבל יש סיבות שמודים לקדוש ברוך הוא באמצעות הלחי. אז מצד חלק ההודעה על טובתם של ישראל האהובית, הרי אמרנו שהודעה זה על הצד ההווה, דהיינו על ההצלה הזמנית, ראוי לשתף גם כן שמחה חומרית, לשא כוס ישועות ולקרוא בשם השם על חסדו ועמיתו אשר הגדיל לעשות. אז אין לנו עכשיו פה בעיה, וכבהום לימים האלה בהלל והודעה. כשכתוב וכבהום לשנה הבאה, כתוב מה יקבהום לימים טובים בהלל והודעה. אז ימים טובים גורר אחריו משתה ושמחה. ההלל הוא עניין רוחני, ההודעה מתייחסת ימים טובים. אבל אנחנו הרי בגלל החשש שזה יתפרש בצורה יוונית, אז אנחנו צריכים באיזה מקום שהוא לעשות פה איזה דרך בין כל הצדדים הסותרים זה את זה. אני חוזר, אז ראוי היה לשתף גם שמחה טבעית כדי לישא כוס ישועות לקרוא בשם אשר הגדיל לעשות. ובאמת עכשיו איך למעשה, עכשיו הוא חוזר לרמה. מה כתב הרמה? הרמה כתב ויש אומרים, המחבר לא הביא אותו. זוהי דוגמה קלאסית שבקלאסית למה שהרב דיבר על שילוב של הלכה והגנה. כשאתה שומע את ההלכה, ההלכה אומרת בימים האלה אין מצווה של שמחה, כי הנה לגבי סודה של מצווה, מי שנדר לא להשתתם של השמחה, כל מיני דברים. הרמה הלך ועשה פה איזה מין חוב מלא, אומרים שזאת נהם, אמר עכשיו, אז הוא באמת נקבעה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית. זה סעיף קטן, זה לא בדרך המלך. יש דרך המלך של הודעה, סעיף זה דבר משני, זה דבר שולי. אז הוא אומר, למה הרמה עשה את זה? הוא היה נתון גם כן במצר, הוא היה נתון במצר של הודעה שגוררת אחרי הביטוי גסטרונומי. הוא היה מודע לחשש שהלל לא מסכים את הדבר הזה, ובאמת נקבעה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית לרוב שאינה ראויה להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים. זה מה שאמר הבן של הרב מבריץ לאדמור מגור, הגן טוב, כל היום סוכנים וסוכנים, מה אתם עושים לי? אולי היה אומר את זה בשמחת תורה, אולי היה אומר את זה בפורים, ודאי פורים יש החנות, עובדי. ומה כתוב בהלכה? שלא היו לומדים בחדר בתענית אסתר. מדוע? כי צריכים להכין לדודה של פורים מחר. ומה היה הרמז שהוא מצא לזה בהגדה? אין אסתר מגבת, בתענית אסתר לא אומרים דברי תורה, לא לומדים, חדר סגור. אז יש סיבה לספוק בקבוקים ולהביא פלטות בשולחנות בשביל משתה של פורים, אבל מה אתה עושה לי זה בתחנית? כן? אגב, איפה חנוכה כתוב במחזור של ראש שונה? איפה חנוכה נזכר במחזור של ימים נוראים? אצל האשכנזים, יהודי אחד שלא יביא, שמע רק את העברה האשכנזים, מי בסקילה מי בחניקה? שם אומרים חניקה מי בחניקה? על כל פנים, אז הוא אומר השמחה של חנוכה היא רק בסעיף קטן, לאורך שאינה ראויה להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים, להגן מפני הטועים להשריך רוחה של יוון החומרי בקרן ישראל, שהם עודם שורשים פורים לענה, שלא הושרשו להגם לעד את קץ. עדיין בעולם התרבותי המערבי, מה, אני צריך לדבר על מסעדות בפריז, אני צריך לדבר על מה עושים על הפלאג'ה, יעני, תביא עוד כוס בירה, וכו' וכו'. אמנם היסוד התכליתי של ימי קודש אלו להכיר את הצורך הנשגב של ההנהגת אדון כל יתברך, איך מהמון דברים המתנסים להשחית ולבלח כל קודש הכין רתיעה למכה. המסר הגדול של חנוכה זה שההתנגשות הזאת, ההתבוננות הזאת, עוזרת לנו להבין את עצמנו טוב יותר. אך שמלאך רע בעל כוחו יענה אמן. וכאשר יראה ליעקב עם שרו של עשיו, שלא נפטר ממנו בעצם התאבקותו עמו, עד אשר ברח אותו שם. הוא רמז, כמובן, יעקב היה מוכן לוותר על המתמודדות עם האישה. אבל אחרי שהוא התמודד איתו, ויעקב הוכיח את כוחו, חטף מה שחטף, אז הוא אמר, התחלת איתי כבר, עכשיו בכם. זאת אומרת, המאבק הזה צריך שיביא איתו גם ברכה. מפה יש קצת ראיה לדבר מעניין. בדרך כלל שאנחנו מדברים דרשות, ואולי נדבר על זה מחר, כשאנחנו מדברים דרשות של בימי חנוכה, אז מוצאים גם קשר לפרשת שבוע. ומה קרה למשל בזמן שהיו קוראים את התורה אחת לשלוש שנים, שלא היה יוצא בבישב ומקץ, מה היה קורה אז? היה יוצא אקרובטיקה אחרת, אתה אומר. אז כשאני אומר המילה אקרובטיקה, אני מכניס איזה מומנט ביקורתי.
אתה יודע,
אתה מזכיר את הבדיחה מאותה יהודיה בעזרת השם? צריך לזה, אני אומר, בלכוי לך. הייתה יהודיה, אתה יודע אחר כך קצת הרבה. על כל פנים, יותר טוב שאני לא אספר. על כל פנים, יש ראיה בגמרא שהדבר הזה היה נהוג כבר בימי חז"ל. מראה ערוכה בסוגיה של חנוכה, ושם כתוב, אמר תנחום בר מיניומי, כנראה זה תנחום בר תנחומה, שנר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה. מה הייתה? אם לא שאלת בעינה. המדרש השני, והבורק אין בו מים, אבל נחשים והקבים יש בו. דרשה נכונה מאוד. זה. אז כולם כבר שאלו מה הקשר ביניהם. אז מי שאמר, זה היה פרשת שבוע, שם כתוב בבור, נמד את שם הגרא, הבור כתוב שם חסר כבר. שלא היה בו מים, אבל היה בו נחשים והקבים. מה הציע להם יהודה? נשתקנו אחד הבורות, וידענו, אם היו שם נחשים והקבים, ואחד משלשל את חברו לבור, שבתכליתו יש נחשים, אז ממש הוא מניח אותו לפני הרים, והוא בורד אותו. אז מה הם ירוויחו מזה שהם אמרו, ידענו לא תהיה בו, לא נערוד אותו, אתה עורר אותה, אני נחש. אבל אומר, זה קשור למאמר קודם. הבור הזה היה עמוק יותר מ-20 אמה, ויותר מ-20 אמה לא שלת בעינה. אז הם לא ראו את הנחשים את הקרבים, כי אם הם היו רואים אז הם לא היו עושים את זה. זה המאמר, קשר בשניהם. אמרו ראשונים, גם אחרונים, והנזיר כתב וגם שולי הגמרא שלו, וגם... זה שני המאמרים קשורים אחד לשני. כי הוא דרד בפרשת הישב! הוא דרד בפרשת, כמו מה בן איש חי, שאומר דרשות בפרשת השבוע ומגלגל על הלכות.
מוטי עוד אין
בעולם. בגיונים זה כתוב, אמרת.
לא, אני אומר, כל תורה בגיונים היא גם כזאת בסופו של דבר. על בסיס כל השאלות שאנחנו מוצאים מהן, כל השאלות בסופו
של דבר. קודם כל, מזה שיש בה שאילתות, אני לא יודע להגיד שכל תורת הגונים, תורת הגונים הייתה בת 450 שנה, ואתה מוצא את רבי שאילתות. הרי בימי הגורים בחלק באמת היו קוראים בתורה אחת לשלוש שנים, אז אני לא כל כך יש ראי את זה, אבל על כל פנים יש לי פה ראייה לא פשוטה שיש קשר בין פרשיות שבועים. יכול להיות שלגן עיניו הייתה פרשת בישלח שסמוכה לחנוכה, דיבר על חנוכה, אז אמר שגם אצל יעקב הייתה אותה פגישה שהייתה ביניהם. על כל פנים, ומזאת התכונה, מהתכונה הזאת שהלב מבקשת למצוא דברים רוחניים גם במפגשים היסטוריים, נצמחה גם כן התשואה ההובית, ההודעה, שהיא פרטית לערך התשואה הרוחנית הגדולה, ההולכת ומתפשטת להפוך את החושר לאור. התשואה, התשואה הרוחנית, זה התשואה שיחידה בהלל, זה התשואה בנגזרות של מסקנות היסטוריות מתוך מאבקים כאלה, זה יסוד רוחני קבוע. גם התשואה, התשואה ההורית, בינתיים, למשל היום, היום אין לנו פגישות עם תרבות יוון נטו. אם כן, יש לנו היום תרבות המערבית, ואתה יכול לומר שהיא מושפעת מדבר הזה. אבל בהחלט שיש לנו ליהדות היום עוד התמודדות עם השקפת העולם היוונית שהתגלגלה לרומי, והתגלגלה לעולם המערבי למשל. שחוק הסיבתי, שיש בעולם דברים ש... מתנסחים על פי חוק, שאין אנרכיה, שיש משטור, זה יסוד שאנחנו השתמשנו בו גם לגבי הוכחות למציאות הבורא וגם כל מיני כללים נוספים לדבר הזה. אז זוהי התשואה הרוחנית, ועל שניהם יחד נקדו הימים הטובים הללו בהלל גם בהודעה. זה מה שפתחנו, אמרנו שהלל והודעה הם באמת שני דברים עומדים בפני עצמם. הוא כמובן אולי עוד לא יודע את השפת אמת, ממה שהוא כתב את זה. אבל שפת אמת יש במשך שנים רבות, השפת אמת אמר למעלה מ-30 שנה דברי תורה, ובימי חנוכה במשך שנים רבות היה חוזר. הלל והודעה, הבחינה של יוסף, בחינה של יהודה, כל מיני, גם זה קשור לפרשת שבוע, שהוא הודע בעניינה של תמר. על כל פנים, יש מורכבות גדולה מאוד ביסוד הגדול הזה, הוא פרס את זה, היופי, ואחר אמרתי באמת, לא מצאתי לו אף הדבר הזה, שהוא השליך את הדבר גם להלכה, אבל לא סתם להלכה, אלא לניואנסים הדקיקים עלינו שהוא קרא את זה, שהוא קרא לזה ביטוי צורה סעיפית. זאת אומרת שהמשתה ושמחה של חנוכה נכנס בדלת אחורית, הוא נכנס בדלת אחורית בשביל לומר שהפגישה שלנו עם יוון, הפגישה הבסיסית היא בדלת הראשית. הפגישה השולית זה במשתה ושמחה, כדי שלא נחכה את התרבות היוונית, עשו את זה במין יש אומרים כזה, ואז הוא נתן גם לה, לא רק להלכה, אלא לצורה שבה ההלכה מתנסחת, גם נתן מימד נוספים.